ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ויריב אופנהיימר.
בוקר טוב, מאזינות מאזינים, אתם עד 103 FM. העורך ומפיק הוא אסף נבו, אחראים על השידור תעלה של ואיציק אהרון, אחראי על השידור בצפון בני אלפרין, בדיגיטל רות מתיתי ארגון, מיכל קדוש ודוד זבולוני, ויענים לכם את הזמן גם יריב אופן.
שלום לך, ארד סגל, שלום לכולם.
שלום, שלום, שלום. אתמול בערב אתה כתבת שהכניסה הקרקעית לרפיח היא פקודה בלתי חוקית שדגל שחור מתנוסס מעליה. אתה עדיין עומד מאחורי
הדברים. אני חושב שרק אמרתי דגל שחור מתנוסס, אבל...
אבל זה ברור, אני לא מבין.
אבל בוא נסביר את ההקשר. יש הצעה שחמאס מסכים לה, היא דומה מאוד להצעה הישראלית, ואפשר להתקדם. האם זה הזמן הנכון להיכנס לרפיח? התשובה שלי היא לא, כי ברגע שאתה נכנס לרפיח, אתה מסכן את הסיכוי להביא את החטופים, על פי המתווה שיש עכשיו על השולחן. זה אימור. ואני חושב שפקודה שאנשים מקבלים, שמשמעותה הפקעת החטופים, היא פקודה שדגל שחור, לא התכוונתי שאנשים יסרבו פקודה.
סיימת? לא, סליחה.
לא, אני רק אומר לך, לא התכוונתי שאנשים יסרבו פקודה, אבל התכוונתי להגיד
שההחלטה הזאת, שהעסקה הזאת, רגע, שנייה, הרי אני אשאל שאלה תמימה, הרי אנחנו יודעים שבקבינט המלחמה המצומצם שקיבלת הרשאה לצאת, נודיע לצה"ל לצאת למלחמה, זה לא רק נתניהו. התקבלה החלטה פה אחד. דהיינו, גם האנשים שכביכול נושאים, שמה שאנחנו אומרים, את המסר האמריקאי, ומוכנים להתפשר ולהתגמש, ומוצאים הודעות, בסופו של דבר, גם הם הלכו על הדבר הזה. מכאן אתה למד, ידידי, אני גם ראיתי את ההצעה, וקראתי עליה בעיתונות הערבית, ההצעה הזאת היא, זה ספין, זה קטע שרקחו לנו מאחורי הגב, זה צער רע מאוד. למשל, חמאס לא מתחייב שחרר 33 חטופים חיים, אלא מתים או חיים. אוקיי? זה כבר בעייתי, נכון? חמאס לא מוכן לבטו ישראלי על שמות המחבלים שישראל תשחרר. גם אין אפשרות להגליית מחבלים. קצב השחרור, הנה אני עשיתי את זה, בדקתי, מדבר על שחרור 3 חטופים כל שבוע, ישראל מדברת על 3 כל 3 ימים. עכשיו, כמות גדולה תישאר בידי החמאס, זה המשחק שלו. הוא רוצה לשחוט אותך, הוא רוצה לנצח אותך, אתה לא תבין. אני שואל אותך, רק תסביר לי נקודה אחת. אם באמת, ובאמת אייזנקוט היה בעמדה מסוימת, ובני גנץ התקרב אליו, אבל הם הלכו פה אחד על המבצע ברפיח, דהיינו, גם הם מבינים שבסופו של דבר, החמאס לא מוכן להיכנס למבצע, לעסקה נורמלית, זו עסקה שמסכנת ישראל,
בבקשה. הם הלכו פה אחד לא על מבצע גדול לכיבוש רפיח, אלא על מה שאנחנו רואים היום, שאם הייתי בן גביר, הייתי קורא לזה דרדלה, זה לא כיבוש רפיח, זה מבצע, יש בו אלמנטים של רעבה, לא יודע, וכרגע, והם גם הצביעו פה אחד, על זה שישראל שולחת סוף סוף, משלחת מסע ומתן לקהיר, כי כנראה שההצעה החמאסית, או ההסכמה החמאסית, היא לא משהו שאפשר פשוט להסיר מסדר היום. כל הסעיפים שאמרת, צריך לענות להם. אחד, הם צריכים להביא את החטופים חיים. על חטופים מתים, הם לא יקבלו אסירים פלסטינים, בטח לא במפתחות האלה. שתיים, לגבי הווטו שלהם על השמות, הדבר הנכון הוא לייצר רשימה גדולה שמתוכה ישראל יכולה לבחור. זה יהיה הפתרון לפי מיטב ידיעתי. זאת אומרת שתהיה רשימה שישראל תוכל לחיות איתה, לא כל האסירים שהם רוצים יהיו ברשימה הזאת, אבל ישראל תוכל לבחור מתוכה. ולגבי השאלה היותר מהותית שחלק מהאסירים נשארים שם, שחלק מהחטופים נשארים שם. תראה, אפשר להגיד, אנחנו רוצים רק עסקה אחת גדולה, ולא ללכת לעסקאות הקטנות. ואז כנראה שלא תהיה עסקה, לא גדולה ולא קטנה, כי אין כרגע נקודת המפגש בין הצדדים. אני מעדיף 33 חטופים בבית, מאשר 0 חטופים בבית.
גופות יכול להיות הגופות, זה העניין, הם לא מתחייבים.
על גופות לא נשלם באסירים כמו על חטופים חיים.
אבל זו העסקה, והעסקה הזאת היא...
לא, הם לא מדברים על 33 גופות.
אתה לא יודע כמה, אבל זה העניין, הם לא אומרים כמה חיים וכמה מתים. החמאס משחק בך, החמאס מנצל... תקשיב, עכשיו דיברת, יש לך עוד משהו להגיד?
בוא, הרי, אנחנו בדיאלוג, תדבר, אני אענה לך.
לא, אני לא הפרעתי לך, ואני רוצה כאילו שנקיים דיון, אני לא רוצה לריב. אין לי כוח הבוקר.
דבר.
אני מסביר. ממשלת, לא ממשלת ישראל, הקבינט המדיני המצומצם הולך לפעולה. אתה יכול להגיד שהיא קטנה, אתה לא יכול להגיד שהיא גדולה, כי אתה לא יודע לאן היא תתגלגל. בינתיים נכנס כוח לא קטן, נכנס כוח משוריין, גם רקמים וגם כוח אווירי, והשתלט כבר היום על מעבר רפיח. אנחנו מדברים לכיוון ציר פילדלפי, ואני מקווה שבאמת הולכים לעשות שם עבודה. האמריקאים והמצרים ניסו לתפור אותנו. זה עצוב מאוד להגיד את זה. אמריקאים לוחצים עלינו באופן שהרבה שנים אני ניזהר, אני לא רוצה לעבור עבירות צנזורה, בכל מה שקשור במשלוחי נשק, למרות ההחלטה, ומול הדבר הזה, ומול הדבר הזה שיאפשר, ואני גם מבין את האינטרס האמריקאי. האמריקאים, הממשל הדמוקרטי, רוצה להכריז בוועידה הדמוקרטית שהנה הוא הגיע להסכם. האמריקאים חייבים להחזיר את הסעודים למחנה האמריקאי, כי הסעודים כבר הצטרפו לבריקס, שזה הסינים, אודו וכולי, והסעודים פלרטטו עם סין שטבחה ביניהם לבין איראן. והאמריקאים רוצים למכור נשק לסעודיה ולהחזיר את הסעודים לחיק האמריקאים. ועל הדרך הם מוכנים בעיניי להקריב את מדינת ישראל, במובן הזה שהחמאס נשאר בשלטון. אם אנחנו לא מסיימים את המלחמה הזאת, שהראש של סינואר או על מגש, או אתה יודע מה, אפילו במקרה הפחות, ולא מסכים לו, אבל נניח מוגלים כל ההנהגה כמו במלחמת לבנון הראשונה, הלוניה נוסעים ליד לא ידוע, עד אז אי אפשר יהיה לא להחזיר את האנשים ליישובים, לא יחזרו חטופים, והחמאס ישלוט ברצועת עזה.
האמריקאים רוצים שלטון אחר במקום חמאס. הם רוצים להכניע את החמאס. לדעתי, הם יותר מנתניהו רוצים להכניע את החמאס. כי נתניהו תמיד היה לו נוח שהחמאס בעזה ולא כוח אחר. הדרך היחידה להכניע את החמאס היא שלטון אלטרנטיבי לחמאס. היא להכניס את הרשות הפלסטינית, היא להכניס כוחות מצרים וירדנים, זה נמצא על השולחן, העולם כולו תומך בזה, סעודיה תומכת בזה, מצרים תומכת בזה, ארצות הברית תומכת בזה, לא כי הם רעים או רוצים לרעתנו, תופרים אותנו, אלא כי הם בצד שלנו.
לא.
הם רוצים להרוס את חמאס.
לא, הם לא רוצים להרוס.
ומי ששומר...
אם אתה לא הורס, נכון, אתה צודק.
מי ששומר על חמאס בחיים,
כן.
זה בנימין נתניהו. הוא עשה את זה לפני השישי באוקטובר, והוא עושה את זה מאז.
אתה עושה את התעמולה זולה ועלובה.
רגע, לא יודע תעמולה, יש מציאות.
לא, זה לא המציאות.
במציאות, אומרים את זה אנשי הביטחון עוני. במציאות.
איזה איש ביטחון אומר את זה? יאיר גולן?
לא, גורמי הביטחון הרשמיים של ישראל, המערכת הביטחונית.
שמה?
שכל מקום שבו צהל עזב, כי הוא לא יכול להישאר, השמיכה קצרה מדי, כל מקום שצהל עזב, מכיוון שלא הייתה חשיבה מי ייכנס במקום צהל, מי שחזר זה החמאס.
יריב, אתה זורה חול בעיני...
כי אין שם כוח פוליטי אחר, ואין שם כוח צבאי אחר. אני לא יודע מה אני זורה חול, אני אומר לך את המציאות שאני מכיר אותה.
המציאות שמה? אתה תראה, המציאות שאתה אומר לי...
אם היית אומר לי...
המציאות שלך, רגע, אתה אמרת שיש איזשהו כוח שמוכן להיכנס.
נכון.
אין שום כוח שמוכן להיכנס. אני אספר לך שיש.
יש הצעה,
איך הוא ייכנס?
בוא נסביר לך.
תסביר לי, כן.
יש הצעה אמריקאית,
כן,
מצרית,
כן.
שאומרת שכוח פלסטיני שמונחה על ידי הרשות הפלסטינית מרמלה, יאומן בירדן, יקבל חימוש וייכנס לעזה בהסכמה של חמאס. יש תוכנית כזאת. נתניהו לא רצה לשמוע עליה מהיום הראשון.
כי נתניהו
אני
מבין.
אני אגיד לך יותר מזה.
כי נתניהו לא מתוב.
לא
רגע, טוב,
רגע, סיימת? אני לא עושה עבירות צנזורה, אני אומר לך את האמת.
אתה מסיים?
הייתה תוכנית להוציא שוטרים פלסטינים לאימונים בירדן, על מנת שהם יוכלו להגיע לעזה, נתניהו וממשלת ישראל סירבה, כי אתם לא רוצים שיהיה שם שלטון אחר. אתם, גם אם ניכנס לרפיח ונכבוש את כל רפיח, וזה תהיה הצלחה אדירה, מה יהיה שם ביום שאחרי? יש לך תשובה בשבילי?
כן, ממשל צבאי לתקופה עד שנוכל להכניס, כי אני לא נגד שייכנס כוח אחר, אני רק חושב מה שאתה עושה עכשיו זה פשוט חרטוט מוחלט. למה? עובדתית, עמד פש אפשר לפלסטינים להכניס קצינים של הרשות לפני חודש וחצי, דרך מעבר רפיח, שנכבש היום על ידי ישראל. השוטרים האלה נרצחו, הקצינים האלה נרצחו. החמאס רצח אותם. כל עוד החמאס בשטח, שום שוטר פלסטיני, גם עם הכשרה של טובי המומחים של ה-CIA בירדן, א', אני לא סומך עליהם, כי הם רוצחים, אלה רוצחים ואלה רוצחים. ב', ברגע שהם יכנסו לעזה, יחסלו אותם. למה? כי כל עוד אתה לא תחסל את החמאס ואת היכולת הצבאית שלו, הפתח לא מסוגל לעמוד מול החמאס. עובדה, כי גם ברשות הפלסטינית, מה שמתופס, בעצם משמר את השלטון של הרשות, כדי שאנשי נגיד דרום הר חברון או החברון, לא יעיפו אותם מקיבינימט, זה העובדה שצהל נמצא בשטח. עכשיו, אני אומר לך, גם לשיטתכם, מי שרוצה להגיע בסופו של דבר לאיזה פתרון, אם ישראל לא תמאח את החמאס ותנצח, שוב, הרעיון יישאר, אבל תסיר ממנו יכולות, אף גורם לא יצליח להיכנס לתוך רצועת עזה כדי לשלוט בה. לא מצרי, ולא נעליים, ולא אמריקאים, ולא כפריסה, ולא אף אחד. כי החמאס יעשה להם מה שעשה פעם קודמת. בום, 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 מקומה, אין קומות בתים, לא יוכלו להעיף אותם, כי הורדנו הרבה בתים, אז יראו להם ישר תראה, את הכדור בראש.
תראה, יש חמאס של כוח צבאי, ובחמאס של כוח צבאי, אנחנו פגענו פגיעה קשה עד אנושה. תמיד יהיה לך את אותו מחבל שיש לו M16 או קלאץ' או אפילו RPG. זה לא שיש לך שם איזה חיל האוויר או שריון. יש לך מחבלים עם נשק קל.
שהם נשק מצוין והם עושים לנו נזק עם הנשק הזה.
הם הורגים בנו, אבל זה תמיד יהיה. הרי אתה לא יכול לחסל את זה באופן טוטלי, נכון? זה לא יקרה, לא תגיע לאחרון המחבלים, ואם תגיע, מחר בבוקר יבוא אחד חדש. יש את חמאס הכוח השלטוני, שאמור לספק לפלסטינים בעזה מים, חשמל, ביוב, בתי ספר, בתי חולים, כל הדברים האלה. את זה חמאס היום לא מסוגל לעשות. הוא לא כוח שלטוני. אף אחד גם לא יעבוד איתו. וחמאס מבין את זה. ולכן יש הצעה רצינית מאוד, שמדברת לא על ממשל אזרחי ישראלי והתנחלויות בעזה. היא מדברת על שלטון פלסטיני אחד, לרמאללה ולעזה.
אבל
כשחמאס מבין שהוא לא יוכל באמת, הוא יוכל אולי לפגע. הוא לא יוכל להיות גורם השלטוני בעזה. וברגע שנתניהו אומר, אני לא מוכן, והוא אמר את זה מיום הראשון, לא היה רשות פלסטינית.
הוא צודק, אתה יודע למה?
כי מה קורה? כל פעם שאנחנו יוצאים ממקום מסוים, עולים אותם מחבלים, וחוזרים להיות השוטרים, המורים, מנקי האשפה, מפני ההריסות. זאת המציאות. את הדרך שלי לא ניסינו, את הדרך שלכם ניסינו, ותראה איזה קטסטרופה, ההישגים הצבאיים הולכים ונהרסים, מתמוססים.
טוב, אנחנו ניסינו את אוסלו, וזה עלה
לנו. לא, אוסלו זו תוכנית אחרת. בוא תדבר איתי על עכשיו.
תראה, צריך להיות מפגר כדי לעשות את אותה טעות לא פעם אחת, לא פעמיים, לא שלוש, אלא ארבע פעמים. האמריקאים, פעם אחר פעם, במחשבתם, וזה לא משנה אם זה ממשל רפובליקני או דמוקרטי, המחשבה שהם יוכלו לעצב מחדש את נורמות השלטון ואת המבנה השלטוני של מדינות, לא עלה יפה. זה לא עלה יפה בעיראק, ואחרי שהשקיעו שם טריליונים, הדאש השתלט. האמריקאים באו, נלחמו בדאש, השאירו שם איזה נוכחות, עכשיו האיראנים השתלטו על איראן. אין לנו זה. אפגניסטן, אני מנסה, אני מבקש מקהל להיזכר, בסצנת הסיום באפגניסטן היא יותר גרועה מסצנת הסיום בסייגון. אנשים ניסו להתאפס על הגלגלים של המטוסים של האמריקאים. קצת מזכיר מה שהיה בסייגון, בפינוי שעמדו, ניסו להתאפס על המגלשים של המסוק. כלומר, הם לא הצליחו במהלך הזה, המהלכים האלה, הרי מה, אני יודע מה, אמריקאים אומרים כזה דבר, הם משקרים את עצמם, הם אומרים ככה, והם אמרו את זה גם לפני עשור, החמאס יהפוך לכוח פוליטי, ישתלב בשלטון של אשף, אנחנו נכניס אותו לאשף, החמאס יסכים לזה, ואז הוא יתביית, כמו זכור, עמוס ידלין אמר את זה, שהיה ראש אמן, כי הוא יהיה חלק שלטוני, יזנח את המוקאומה, יזנח את ההתנגדות, ויקים מדינה, לא, 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 החמאס, כרגיל, הוא הכוח המרכזי והחזק בציבור הפלסטיני, ואף אחד, עד שלא תחסל אותו ולא תשמיד את היכולות הצבאיות שלו, לא יקרב את כף רגלו לרצועת עזה.
תראה, האחים המוסלמים במצרים זה שלוחה של החמאס, או החמאס זה שלוחה של האחים המוסלמים, ושמורסי עלה לשלטון, אתה זוכר אותו?
מורסי, כן.
כן, הוא עליו השלום. הוא לא ביטל את הסכם השלום עם ישראל, אבל הוא חמאס. הוא לא אמור להכיר בישראל, נכון? והוא עמד בראש מדינה שיש לה שלום עם ישראל, והסכם השלום לא בוטל. זאת אומרת, שיש מצבים שבהם גם הקיצוניים צריכים להבין שיש מציאות. אני אומר לך דבר מאוד מאוד ברור.
כן.
כל עוד לא יהיה פתרון מדיני של שתי מדינות, אתה לא תוויית לא את החמאס, ואתה יודע מה, גם לא תפתח. לא תצליח. כל עוד אתה מפעיל כוח וקובע עובדות בשטח, והופך את החיים של הפלסטינים בגדה ובעזה לחיים של אנשים לא חופשיים, שאין להם מדינה כמו שלך, אז הכוחות הרדיקליים יתחזקו. אי אפשר, אתה יודע, זה נורא קל לדבר, אני גם כועס על חברים שלי מהשמאל שאומרים, ביבי נתן כסף לחמאס, ובגלל זה אנחנו איפה שאנחנו נמצאים. זה לא רק הכסף לחמאס, זה גם ההחלשה של הרשות, וזה גם חוסר הרצון להתקדם לשום פתרון עבור הפלסטינים. אתה יודע למה בגדה יש תמיכה בחמאס? לא כי הם קיצוני אסלאמים, ולא כי הם שונאי יהודים שרוצים לשתות את דמם של היהודים, כי הם לא רואים אלטרנטיבה אחרת. כי כשהם בוחרים בפתח, לא קורה שום דבר. הם רק פותחים את החלון, ורואים את החברים שלך, אליש הירד וכל החבורה הזאת של נערי הגבעות פורעים בהם.
פורעים בהם.
ממש כך.
פורעים בהם. היהודים פורעים במוסלמים.
לא סתם אנחנו עוצרים בעצרים מנהלים קיצוניים מתנחלים.
לא,
היום לפלסטינים פלסטינים, תראה, אני מדבר עם פלסטינים. כן, שאני כן, ואתה, כן. אתה לא נוסע בשבת, ביום שישי, שאנחנו עושים כן. לטיול עם המשפחה, אנחנו, כל עוד אנחנו מגיעים לאזורים שפרונו, אנחנו אנשים רגועים, אף אחד לא יעצור אותנו, יעמיד אותנו על הקיר ויחפש אותנו, או יפגע בנו. הם, הפלסטינים שנמצאים היום בשטחים, גורלם מופקר בידי המתנחלים, זאת מציאות יומיומית. אתה שואל אם אבא כזה שמפחד לצאת מהבית שלו כל השבוע, האם הוא עכשיו יתמוך בשלום עם ישראל, או שהוא יתמוך במלחמה בישראל?
הבן
גביריות והסמוטריצ'יות, זה מה שהביא אותנו לאן שהביא אותנו. ומי שרוצה לביי את הפלסטינים, אני לא יודע מה, הוא צריך להבין, כל עוד לא יהיה פתרון מדיני שלהם יש מדינה, ולנו יש מדינה, הם ירצו לפגע בנו, ואנחנו נצטרך פה לשבת ולהגיד, כן רפיח, לא רפיח, וכל הדברים האלה. כמו שיש לך היום שלום עם מצרים ועם ירדן,
כמו שהיה ב-1834, תראה אדוני, אדוני אני אגיד לך דבר כזה, וכל מי שמאזין יודע שאני צודק, אם ערבי פלסטיני ייכנס לשכונה שלי במודיעין, או ייכנס לשכונה שלך בגבעתיים, לא יודע איפה אתה גר בלמד או בבבלי, או ייכנס אפילו להתנחלות בית אל, לא יעשו בו לינץ'. מקסימום, הכי גרוע, אם הוא לא חוקי, יזמינו משטרה, יעצרו אותו וכו', אבל הוא לא יערג, הוא לא ירצח. אם זאת תהיה אישה, לא יאנסו אותה באכזריות. לעומת זאת, גם אתה, מר יריב אופנהיימר, אם תיכנס מה שנקרא אנגז'ה לתוך שכם, אתה 10 דקות, אתה יוצא בחתיכות, בחלקים. אתה לא מפריע לי לדבר, לא הפרעתי לך. כל המחשבה שלך, שאנחנו מקיימים את המחסומים, ביהודה, שאני לא בעד, אני בעד אוטונומיה, אני אמרתי לך, אני בעד תוכנית האוטונומיה של מנחם בגין. שלטון אזרחי, אחריות ביטחונית ישראלית, הנשק היחידי שיכול להיות שם זה לשוטר, מבחינתי זה אקדח טוטו. זה מה שצריך להיות. כל דבר אחר מסכן את החיים שלנו כאן. יעבוד בטוב, יעבוד בטוב. אני לא דואג. עם ישראל הולך לכיוון שלי. עם ישראל נמצא בכיוון שלי,
גם בבחירה מול עינינו.
לא, עם ישראל מבין שמכל מקום שאנחנו נצא ממנו, בכל מקום שאנחנו נברח ממנו, כל מקום אמיתי שאנחנו נעדיף, וזה גם אשמה שלנו, לקנות שקט של עוד שנה, שנתיים, כל מקום שנקרא לעצמנו סטארט-אפ ניישן במקום עם הספר, כל מקום כזה יביא לסכנה של הקיום שלנו.
אני לא רוצה לקנות שקט לשנה, שנתיים. זה בדיוק לא הפתרון שלי, זה היה הפתרון של הצד שלך. אני, אכן אם אני אכנס היום לשכם, בלי זה גורלי לא בידי, וספק אם אני אחזור, אבל זה בדיוק העניין. אנחנו כובשים את שכם, לא שכם כובש את אותנו.
אנחנו כובשים את שכם?
בוודאי.
איפה אני בשכם?
בוא אני אסביר לך. כל האזור סביב שכם, שכם זאת עיר, עיר מאוד צפופה, חנוקה, אין בה עתודות קרקע לבנייה, האנשים שם חנוקים. מי ששולט בשכם, זה לא ראש העיר של שכם, זה בצלאל סמוטריץ', שר הביטחון במשרד הביטחון. הוא מחליט כמה ייכנסו לשכם, איזה כניסות ייפתחו, איזה כניסות ייסגרו, איפה יבנו התנחלויות, איך ההתנחלויות יחנקו את שכם. זאת המציאות היומיומית. עכשיו תבין, אתה אומר אוטונומיה. אתה היית מסכים לאוטונומיה כזאת? לא. אם הפלסטינים היו שולטים בנו והיו מסכימים שיהיה לנו אוטונומיה, ורק במודיעין יהיה לנו קצת כאילו מדינה, אבל ברגע שתצא במודיעין זה הכל פלסטין, והם מחליטים הכל בשבילך, יש לי תחושה שגם אתה לא היית אוהב פלסטינים, ויש לי תחושה שלא היית יושב בבית בשקט.
אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, סליחה,
כן.
אני 2000 שנה, אני מדבר בשם העם שלי, אני 2000 שנה חייתי ברמה, יותר גרוע מהפלסטינים, שכל פה בארץ, אני פה, תראה, ידידי יריב,
כן.
המשפחה שלי פה מ-1810, ב-1834 בצפת, עלו ערבים ודרוזים אגב, מהגליל, אחרי רעידת אדמה, עשו פוגרום היום ונורא, גם בזזו, גם אנסו, גם קצת רצחו, הם השאירו, צריך לומר, הם רק פצעו, לא הרגו כל כך הרבה, וזה היה, ואתה יודע איך היו קוראים ליהודים אז בארץ ישראל? וואלה דלמות, למה ילדי המוות? כי אף אחד לא יכול לגאול אותם, אף אחד לא יכול לגאול נקמת דם, ונקמת דם זה הדרך שבא במזרח התיכון, אתה שומר על זה שלא יפגעו בך. אתה, אבל עזוב, אתה יודע מה...
משפט אחד. אותם ערבים שאתה מכליל עליהם.
אני לא מכליל.
רגע, רובם הם אזרחי ישראל היום.
נו.
ואזרחי ישראל שיש להם אזרחות ישראלית, שהם חלק ממדינת ישראל הדמוקרטית, אתה סביר להניח שתפגוש אותם בבתי החולים, אולי הם יצילו את חייך פעם אחת, אותך, יהיה קרוביך, אתה תעבוד איתם, הם יהיו חלק מהחברה הישראלית.
נו, אז מה?
הם יהיו איתך ביחד, כי פתרנו את העניין. יש אזרחות שווה ויש דמוקרטיה בתוך ישראל. זה לא פתר את כל המחלוקות ואת כל המתחים, אבל בשביל זה זה עובד. גם עם מצרים, אני יכול לספר לך פה סיפורי זוועה על המלחמות עם מצרים.
אתה פשוט מבלבל את המוח, את המוח. לא, שלום, אתה יודע למה שלום
לך עובד? שלום עם ירדן, לא יעזור
כלום.
בכל מקום שיש לך, כי יש הסכם.
ולמה יש הסכם?
כי יש אינטרסים.
כי מצרים צריכה להכיל 80 מיליון פיות.
נכון.
אוקיי? ומצרים, תראה, אני אומר לך משהו, מה שקורה גם, מה שמצרים שחקת, שאתה נגיד, נדבר עם אלוף אוזינן. מצרים אחראית על האזור, על מעבר רפויח וציר פילדלפי. אני אומר, עכשיו, בלי לבדוק, ואני לא איש מודיעין, אז אי אפשר להגיד שעברתי עבירת צנזורה. אני מבטיח שמתחת לציר פילדלפי יש מנהרות יותר גדולות מאשר שיש באזור הצפוני. מנהרות שעוברות שם מסעיות. כי אתה לא הכנסת דרך מחסום ארז את המחפורות הגדולות. המצרים שם, בגלל שחיילים מצרים וקצינים מצרים, אני יודע מה, מרוויחים $30-40 דולר לחודש, זה קר נרחב להברחות. ומצרים השיבה לנו ברעה תחת טובה. למה? כשמצרים הייתה את הבעיה עם דאש, מי שסייע להם, מי שעזר למצרים למגר את דאש באזור הזה, הייתה ישראל. הנה אני אומר לכם. ובתגובה מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים מצרים שפשוט משחק משחק כפול ומתונף. אז נכון, אנחנו לא נבטל את הסכם השלום, אבל תעשה לי טובה. אל תהיה כזה, אל תהיה כזה שמוק. המצרים נותנים להכניס דברים. לא יכול להיכנס טילים כאלה דרך מעבר ארז.
אתה מצפה מהמצרים לעשות דברים שגם ישראל לא
הצליחה.
רגע, ובסוף יש דבר אחד שאתה נורא נורא מתעקש להתעלם ממנו, אתה מביא דוגמאות, אתה רץ לכל מיני דברים, בסוף אתה לא יכול להתמודד עם המראה. המראה היא שבסוף אנחנו שולטים בפלסטינים, אין להם מדינה כמו שיש לכל האנשים שגרים בעולם.
לא, יש הרבה אנשים שאין להם מדינה.
המצב,
לקורדים אין מדינה, לקטלונים אין מדינה, לבסקים אין מדינה, לטיבטים אין מדינה, לסונים בסוריה אין מדינה.
זה משפחת המדינות שאתה רוצה להיות בהם, יפה מאוד. הנה הדברים לפתחנו.
ספרד זה לא מדינה? למה ספרד לא נותנת מדינה עצמאית לקטלונים?
אבל הם אזרחים. הקטלונים הם אזרחים ספרדים, אל תגנוב דת.
אין לי בעיה, אני מוכן לתת להם אזרחות.
לא, אתה לא מוכן לתת להם אזרחות, כי אם יהיה להם אזרחות, אתה ואני מיעוט פה והציונות נגמרה. בסוף לא יעזור כלום. כל עוד אנשים כמוך, שלא מוכנים לתת לפלסטינים, או לא מוכנים שלידם תהיה מדינה פלסטינית, אתם תהיו בשלטון, נגזר עלינו להילחם מלחמת ברירה מיותרת שאפשר לעצור אותה. ואז נשב פה ונגיד,
זה לא הרשות הפלסטינית, ישראל זה מדינה.
ניסית אותו עם ירדן והצלחת, ועם הפלסטינים.
נעשה שלום עם ירדן, נביא את הפלסטינים לירדן.
לא, לא עשית.
אין בעיה, ירדן
היא פלסטין. פיצצנו את התהליך ולא המשכנו אותו.
לא, לא פוצצנו את התהליך. אני פשוט לא מאמין.
מה לעשות? זאת המציאות, הראל, בוודאי.
תגיד לי, תראה, אני לא...
תשאל את נתניהו, הוא
מתגאה
שהוא פוצץ את אוסלו.
תראה, אני חייב לומר לך משהו. כן. אבל אני באמת, אני לא יכול, אנחנו יושבים פה, חיילינו נלחמים, מחרפים את נפשם, ואתה מסנגר על הפלסטינים.
לא, 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 אני מסנגר על המצוצגוי נפש,
אתה לא
מה שאתה אומר. ואתה יודע מה חיילינו שנלחמים? אתה
מסנגר
אתה
על הפלסטינים.
שהקורבן הוא לשב.
על הרוצחים
העלובים. כי כשאתה לא רוצה להפיל את חמאס, ואתה לא רוצה להביא גורם
חמאס.
אחר,
איך אני אביא?
מי שלא רוצה גורם, אתה מונע גורם אחר.
איך אני אכניס אותו? מה אני אגיד לו?
מי שמונע כניסה של גורם אחר מול חמאס, משחק לידי חמאס.
אתה
לצערי,
בגלל זה,
הלוואי והייתי טוב.
הלוואי
והייתי
טוב, והמצב היה יותר טוב. בגלל זה המחנה הפוליטי שאתה תומך בו, כן?
יכול להיות, ובשביל זה תראה איפה אנחנו נמצאים.
לא, כי אנחנו למדנו את הדברים שאתה מוכן.
אנחנו לומדים עכשיו.
תראה, יריב, אתה רוצה להגיד מילה, הנה, תגיד מילה אחרונה. הפלסטינים צודקים, צריך לתת מדינה לפלסטינים, זה יעשה שלום. הנה, זהו, הנה אמרתי.
זה המילה האחרונה שלך.
יש שלום.
המילה האחרונה שלי,
הפלסטינים אוהבי שלום, אוהבי אדם, אוהבי אנשים, אוהבי חיים טובים.
הציבור הישראלי היקר, בחר בממשלת ימין מלא מלא, והתוצאה לפתחנו.
נכון, 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 נכון.
ועוד, והרע לפנינו.
נכון, אני רק אגיד לכם, יהודים יקרים שלי, אנחנו היינו 2000 שנה בגלות. הרגו אותנו, שחטו אותנו, אנסו אותנו, גנבו אותנו, שדדו אותנו, הוציאו אלינו את הזעם בכל דרך אפשרית, ובכל רעיון אפשרי עינו אותנו שונים ומשונים, ומעולם יהודים לא יצאו למסע נקם ואונס ורצח וביזה ושוד. אתה יודע למה? כי יש להם, כי הם יהודים, כי יש להם תפיסת עולם שאתה לא פוגע באנשים חפים מפשע סתם. לכן אני יודע שהצבא שלי, אני יודע, גם אם אני אקרא 1,000 מאמרים חיילים בארץ, אני יודע כמה חיילים, אני מכיר אותם, כמה הם קדושים, כמה הם טהורים, כמה הם לא הפגיעו באנשים סתם.
לכן אתה מראיין אנשים אצלך, כמו יוסיאן, שאומר כמה שיותר גופות, זה המטרה של הצבא. נכון? אז טוב. אתה נותן מקום לכל אותם כן, אנשים שאומרים, נכון. שנקמה זה דבר חשוב. בסדר.
נקמה זה גם דבר חשוב. טוב, פרסומת אחת ונהיה עם אלוף במילואים מוזדיין.
חדש במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום לאלוף במילואים עוזי דיין, לשעבר סגן הרמטכ"ל, ראש המל"ל.
שלום לכם.
אהלן. דגל ישראל במעבר רפיח, צהל אתמול בלילה יצא למתקפה, גם מתקפה קרקעית, גם מתקפה אווירית, אחרי תשובת החמאס. אני חושב שכולנו, זה עמד באוויר, אבל קצת הופתענו, גם, גם, גם הערבים הופתעו, דעתך?
דעתי שמצבנו עוטב בצורה ברורה מתמול שלשום, ולא רק שהוא עוטב, אלא הוא גם הרבה יותר בידינו.
תסביר למה.
גם בתחום הביטחוני, הקרבי, וגם בסוגיית המסע ומתן וסוגיית החטופים.
עכשיו יגיד לך פה אמר אתמול ואני, אתה רוצה לשאול, אתה אומר
לא,
שזה
דווקא,
אמרת שזה, אני, אמרת אני, שזה רגע, חוק אני, דגל
אני,
שחור
אני, לא, אז אני רוצה לשאול אותך אתמול זה היה נראה כמו מהלך מאוד מאוד גדול ומשמעותי, היום כשאתה רואה את התמונות דובר על מעבר רפיח 3 קילומטר מהגבול, זה לא כניסה לעיר רפיח ומלחמה וארץ שמענו. משמעותי של מבנים, אז האם לדעתך צריך להסלים וללכת לתוך רפיח ולהמשיך את המהלך או להישאר באירוע הסמלי הזה?
אני לא יודע אם זה סמלי, איך אתה קובע, אתה יודע את התוכניות של הצבא?
עד עכשיו הוא סמלי.
אבל אתה לא מתחיל בכיבוש, אבל בוא, סליחה, שואל. בוא נשמע את אוזי, האמת סליחה אוזי, כן, השאלה אליך.
כן, לדעתי אנחנו צריכים לאיים בהמשך המהלך הצבאי ולקיים. תכף נדבר על הקשר של זה לסוגיית החטופים, כי הוא קשר מאוד חשוב ומורכב. אבל, ודאי, אנחנו צריכים מרפיח בתור דבר ראשון, מבחינת משימות צבאיות, ככל האפשר לקטר את רפיח, וככל האפשר לבודד אותה מדברים שאנחנו מעוניינים, והכניסה הזאת ממזרח לכיוון מערב היא כניסה נכונה, גם כי היא ישר לאורך הגבול המצרי, גם כי היא הולכת לאורך, לא רק לאורך הגבול המצרי, אלא מגיעה למעבר רפיח, וגם בגלל שאני חושב שיש פה משום איתות הרגעה מסוים למצרים, שימו לב, אנחנו תופסים שטח ודרכו לא יעברו אלפים או מאות אלפים.
כי המצרים מאוד מודאגים מזה, הם אתמול
נכון,
ראיתי הם
פלסטינים ערבים לשטח שלכם.
הם חיזקו את המעבר, בעיקר שקרוב עכשיו, לים. כן.
אני רוצה לנמק מאוד קצר, אחד מבחינה צבאית. אנחנו משיגים 4 משימות במהלך הזה, שזאת תחילתו אכן. אחד, זה חיסול שאריות כוחו של החמאס. בסופו של דבר אין לחמאס אין סוף כוחות וכולי, נכון שזה לא בהכרח מחסל כל טרוריסט עד הסוף, ונכון שהרבה מאוד מהאנשים ברצועת עזה הם, הם לא רק פוטנציאל, תמיד מפקחים מעורבים, לא מעורבים, אני אגיד דבר אחד, אתמול ציינו את יום השואה, היו לפחות במקומות מסוימים חסידי אומות עולם, אני עוד לא ראיתי חסיד אומות עולם אחד בעזה. דבר שני, הנהגת החמאס. הנהגת החמאס, חלקה, הוא בא עוד נשארת ברפיח, ולכן כל עידוק של העניבה על צווארם הוא דבר חשוב. דבר שלישי הוא ניתוק חמאס ממצרים, נקודה חשובה ביותר, היא קשורה לוויכוח שהיה ביניכם, אז אני אומר את עמדתי לגבי בסך הכל מה יהיה בהמשך, בן גוריון אמר לפני שנים רבות מאוד שיש רעיונות שצריך להרוג אותם, לקבור אותם, ולא לתת להם לקום לתחייה מחדש. והוא אמר, וכל אחד משלושת השלבים הוא מאוד מאוד חשוב בפני עצמו. אז לדעתי, הפלסטינים, הרשות הפלסטינית, הרגה את הרעיון של שתי מדינות לשני עמים. לדעתי, החמאס בשבעה באוקטובר והארגונים שהיו איתו קברו אותו. את הרעיון הזה, ואנחנו, נשאר לנו לדאוג שזה לא יקום לתחייה. זאת עמדתי. דבר אחרון, מאוד חשוב, לחץ לשחרור חטופים. עצם המהלך עושה לחץ, לדעתי בכלל גם מה שהחמאס אומר, שדרך אגב, בניגוד לחלק מהעמדות שהוצגו עד היום, זה לא ברור מה העמדה של החמאס. החמאס מתחכם עם הסיפור הזה, את של מי הוא מקבל וממה הוא מקבל, ולכן הלחץ הזה הוא חשוב ודחוף, ונראה לאן הוא יוביל.
עוזי, אני רוצה לשאול אותך שאלה בהקשר דווקא ללחצים הבינלאומיים, ולקח את הניסיון שלך כראש מלל וכולי. תראה, אני אגיד את זה בזהירות, כי אני, אתה יודע, נשמע להוראות. יש לחץ שאני מזכיר קצת, אפילו יותר מאשר היה בצוק איתן, אם אתה זוכר, אותם אנשים, גם כן, אז בלינקינג סליבן, היה גם מרטין קל, אז עצרו משלוחי נשק לישראל בגלל טענתם, בגלל אירוע בג'באליה. גם עכשיו, אני אומר לך, שיש משחקים כאלה עם נשק שצריך להגיע ולא מגיע, ואתה יודע, אתה מכיר את השיטה. השאלה, ופה בוודאות ראש הממשלה אתמול גם קיבל בשיחה, ככה הוציא הבית הלבן, שביידן אמר לו לא להיכנס לרפיח. מה זה אומר? איך מנהלים את זה ברמה הזאת, בתוך החיכוך הזה?
נקשור את זה ברשותך לסוגיית גם המסע ומתן. יש פה מהלך שצריך לנצל הזדמנות מסוימת שישנה. החמאס אפשר להאמין לו לשום דבר, והוא השטן, אבל בניגוד לימים שאנחנו, בצדק לדעתי, לא ניהלו מסע ומתן עם החמאס, עכשיו צריך לנהל מסע מה שיותר ישיר עם השטן. למה? כי ברגע, ודרך אגב, העמדה הישראלית, אני רואה מן החריגות לפעמים, יש אצלכם 132 חטופים, הם על אחריותכם המלאה, ואנחנו מצפים שכולם יחזרו. אני חוזר אבל לזה. מסע ומתן, אני מביא פה גם את הניסיון שלי המעשי, במסע ומתן, גם הפלסטינים, גם הירדנים, גם עם המצרים, גם עם הסורים, גם עם אחרים למען האמת. המסע ומתן, ככל שהוא ישיר, זאת אומרת, אתם ואנחנו, החמאס, אתם רוצים לקבל משהו? דברו עם הישראלים. ככל שיש בחדר או ליד החדר מישהו צד שלישי, זה חיסרון מבחינתנו. מצרים זה נזק, קטר זה אויב, ארצות הברית זה הנזק הכי חמור, בגלל שברגע שארצות הברית מעורה באיזושהי צורה במסע ומתן, אז מתאבים שלושה מסעים ומתנים, אחד בשביל הפסדה בין הצדדים, ואחד של החמאס יהיה עם ארצות הברית, ואחד שלנו עם ארצות הברית, וארצות הברית עוד לא נקטה בשום עמדה נכונה, היא התחילה עם חשיבות השמדת החמאס, היום היא כבר שוכחת שזאת המטרה של המלחמה הזאת, ולכן אנחנו צריכים להתעקש מה שיותר על מסע ומתן ישיר, ולכן דבר מאוד נכון לשלוח משלחת לקהיר. באשר לאיומים האפשריים האמריקאים, למשל תעלית הדבר שאכן האמריקאים הוציאו עכשיו, והם אמרו בעצם אנחנו כבר תקופה לא שולחים לישראלים נשק, שזה מיניטות, שימו לב, או עזרה אחרת, תחמושת וכו'. כאן התשובה צריכה להיות המהירות שלנו, ולא לעצור. זאת אומרת, הדרך לעשות את זה, אני אומר לכם את זה מניסיון, שאתה כבר נכנס לשטח, אז אתה לא יכול להגיד לצבא בכל שנייה, תעצור עכשיו. מה תעצור עכשיו? תעצור עכשיו שיורים עליך מהגבעה ממול. ולכן אנחנו צריכים לפעול מהר ובעדיפות לקיטור רפיח, ולא להתחשב, אני לא רוצה להגיד לא להתחשב באזרחים, אמרתי דעתי עליהם, אבל אני לא אומר לא להתחשב בעניין ההומניטרי. וזה. אלא לעשות את זה מקביל. וזה. אנחנו תוקפים, אתם רוצים, רק שנייה תצאו. וככל שנעשה את זה יותר מהר, האמריקאים יעמדו בפני מצב שהוא פתע קומפליט, מצב שהוא כבר נתון, שהניצחון הזה בידינו, ואז כל התנהגותם תהיה שונה.
בוא נדבר במילה על הניצחון הזה בידינו. אוקיי, אני זורם איתך, אני לא חושב שאתה צודק, אבל נניח אני זורם איתך. נכנסים לרפיח, לא רואים בעיניים, לא עוצרים, משטחים את העסק, כמו שעשינו במרכז הרצועה ובצפון הרצועה. ניצחון, הם מורידים מנהרות, הם מוצאים את הגדודים האלה, מחסלים אותם. מה היום למחרת?
אני אגיד מדויק על היום שלמחרת. קודם כל, מה זה ניצחון? כולם שואלים. תגדיר ניצחון. אני בעד ניצחון בנוסח התנכי. ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים.
תרנו.
לא כמה בדיוק וכמה טרוריסטים וכמה זה. אבל אם רוצים דוגמה היסטורית לא מאוד רחוקה, גרמניה 1945. זה צריך להיות המשטר, וזה צריך להיות משטר שלנו ברצועת עזה.
כיבוש ישראלי של רצועת עזה.
נכון.
כולל התנחלויות למשל?
לא אמרתי, אמרתי כיבוש, אמרתי גרמניה 1945.
הם צריכים עשור כזה, 15 שנה, תחת כיבוש.
נשמע ממש לא. איך אמרת על האמריקאים באפגניסטן? מאוד עבד להם הכיבוש האמריקאי.
לא, הם לא עבדו על כיבוש. ותאמין
לי שהכיבוש האמריקאי יהיה עוד יותר עדין מהכיבוש הישראלי.
לא, צריך
לעשות לחמאס דה-אמריקאיזציה. עוזי דיין חושב שילד היום שנמצא בגיל 8, בגיל 18, ישרת בעזה.
כן, ישרת.
אני רוצה גרמניה 1945. החמאס, יש לו טרוריסטים מעטים שישארו בחיים, ההנהגה מחוסלת או תפוסה, גופי הממשל מפוזרים, אנחנו שולטים גם במזון, במים, בחשמל וגם בחינוך. עכשיו, למה אני חושב שצריך לעשות את זה? בגלל שגם אם מישהו יש לו רעיונות אחרים, נגיד, למשל, מאלה של התנחלויות ועד אלה שאומרים, לא, אנחנו נעביר את זה לאיזשהו ממשל משותף וכולי. אז אני אישית חושב שרשות הפלסטינית היא פסולה מזה מכל וכל, אבל גם מי שחושב אחרת ממני, מי יעביר להם...
זה מה שאני אמרתי לו. אני, טוב.
אתם יכולים לבוא בביקורת על הפתרון שלי. הפתרון שאתם מציעים הוא לא ריאלי.
אבל מי...
עוזי דיין ילך להיות מורה בג'באליה, אתה הולך עכשיו ללמד את הפליטים בעזה, שישראל זה דבר נהדר, לבריאות שיהיה לכם, חברים, אתם לא רציניים.
יריב, אתה חינכת אומה קצת יותר מכובדת מהפלסטינים.
ונתת לעצמאות לגרמניה. כמו היפנים. אתה יודע, ליפן יש עצמאות מדינה משל עצמה, גרמניה מדינה משל עצמה. אתה לא...
אל תביך את עצמי בחוסר ידיעה היסטורית. אחרי, אני אגיד לך מה חוסר ידיעה, כי אחרי הניצחון על גרמניה, היה שם מצד אחד את הצבא האדום ושלטון רוסי, ומצד שני צבא אמריקאי ושלטון אמריקאי, צ'ק פוינט צ'רלי, וגם בריטים וצרפתים, ועד היום גרמניה לא במועצת הביטחון בגלל זה. כנ"ל גם לגבי יפן, אחת המדינות המיליטריסטיות בהיסטוריה. שקיבלה טיפול חזק והשתנתה. עכשיו לגבי
אבל אומר, בסוף, רגע, יפן רגע, וגרמניה רגע, מדינות לא עצמאיות, לא... אם היית ממשיך לא, לכבוש אבל, היום את אבל, גרמניה אבל, היא אבל, לא הייתה יושבת אבל, בשקט, אבל, הגרמנים אבל, לא היו מוכנים שיכבשו אותה, אבל, אתם חיים בסרט אנחנו... שאתם חושבים שלעד נוכל לשלוט בפלסטינים והכל יהיה בסדר,
עוזי לא דיין יהיה מורה בג'באליה
ואתה תהיה רופא בבית חנון,
גם בבני גם בגרמניה יש עד היום בסיסים אמריקאים, אבל יריב תן לי לסיים לדבר, אני מבין שקשה לך, תמונת עולמך פעם אחר פעם מתנפצת. כן, מה לעשות?
הלוואי ותמונת עולמי תתנפץ. תמונת עולמך לא מתנפצת בכלל, מתנפצת לכולנו בפנים. כי הרי עושים את מה שאתם רוצים. עושים, לא נותנים לרשות הפלסטינית להיכנס, ורואים שחמאס נכנס. לא הקמנו בתי ספר בצפון הרצועה.
אבל אני מסביר לך, לפני חודש הכניסו קצינים שלהם.
שניים. בוא נדבר על זה. זה לא היה בתיאום, זה לא נכון.
לא היה בתיאום. ואני
מכיר את הסיפור הזה, כי בדקתי אותו, מה לעשות? רגע, אני רוצה להבין משהו. נתניהו שיקר? נתניהו אמר שלא ייתן לרשות הפלסטינית להיכנס, ועכשיו אתה טוען שהם נכנסו? לא נכנסו, זה לא היה מהלך שדיברתי, אל תגנוב דעת.
אוקיי, כן, אני גנוב דעת. עוזי, אני באמת, אני כאילו, אני לא יודע, אני נואשתי.
אני נואשתי, אני נואשתי, אבל עוזי משפט, אני צריך לעזור.
אין לי כוח, אלוהים תעזור לי, פליז.
הטענה שלי כאן אומרת שאת החמאס צריך אכן לחסל, בגלל שהוא לא חלק משום פתרון, וכולם מסכימים את זה, אלא הוא הבעיה. אני טוען שניתן לחסל אותו, אני טוען שמה יהיה ביום שאחרי, אני מחלק את זה לשניים.
לא, זה אחרי זה, עזוב, אנחנו לא נספיק. בוא נסכים שכדי להגיע ליום שאחרי, קודם, אני ואתה, אני מקווה שגם רוב הציבור הישראלי, אומרים, צריך לחסל את החמאס, תקוע את היכולות שלו.
לא, בעניין הזה דווקא אין כל כך חילוקי דעות. יש חילוקי דעות דרך היום שאחרי, משתמשים בזה בתור מין תירוץ, בשביל לאפשר לחמאס להתאושש, או... להגיד, אנחנו נעביר את זה כבר למישהו. אני מוכן לשקול דברים כאלה, בתנאי שאני מעביר את זה. לא אונרה מעביר את זה, לא החמאס מעביר את זה, לא ראשי המועצות בעזה מעבירים את זה, אותם כבר ראינו, ולכן ואני אומר שצריך לומר את זה מפורשות, כדי שהצבא יבין שזה מה שהוא עושה בשלוש השנים הבאות. למה בשלוש השנים הבאות?
עוזי, אני חייב...
בגלל שאני מדבר גם לחייל הישראלי שמתגייס היום מחר.
יש אחוזי גאה, רגע, אתה רוצה שאני אשמח אותך? עוזי, אני אשמח אותך ואני אגיד לך שדרישה ליחידות קרביות... ברמות של 400 אחוזים, לחטיבות החי"ר, להנדסה, לשריון, יש רנסנס גדול לשריון, והנה, אז הילדים יודעים מה חשוב ומה לא חשוב. אלוף במילואים עוזי דיין, תודה רבה.
תודה.
נצא לפרסומות. טוב, חזרנו. אנחנו כן... ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לנדב מאיראן, ונדב הוא אחיו של עומרי מאיראן שחטוף בעזה. שלום, נדב.
שלום, אריאל.
טוב, אתמול הגיעה תשובת החמאס, שהיא, חייב לומר, תשובה שישראל כמובן לא יכלה לקבל אותה, ונכנסנו לרפיח. יש חלק, אני מניח שחלק ממשפחות החטופים מאוד מודאגות עכשיו במובן הזה, וחושבות שהיה צריך ללכת על האירוע הזה. מה עמדתך בנושא?
עמדתי שכל העסקה הזאת ראה גם לחטופים, ובטח ובטח שלמדינת ישראל. העסקה הזאת היא, אני רואה בה המון מקומות שיכולה להישבר בהם ולא להמשיך, ולכן אני חושב שצריך להביא את כל החטופים, כולם כולל כולם, בבת אחת וכמה שיותר מהר, בלי קבוצות ובלי פעימות, ובטח למוטט את שלטון החמאס בעזה ולא להשאיר אותו כפרס לחמאס.
כלומר, אתה רואה, ואני מבין שחלק ממשפחות החטופים, זה לא כולם, אומרים, העסקה החלקית בעצם גוזרת את דינם של מי שלא יצאו בלג הראשון או בלג השני, כי זה יימשך לנצח.
אז אני חייב להגיד שלפני כמה ימים שמעתי באחת מערוצי הטלוויזיה, שנאמר שם שזאת ההזדמנות היחידה שלנו כנראה להחזיר חטופים בחיים, כשמדברים על 33, וגם פה אנחנו יודעים שזה לא 33 שכולם בחיים, ובעצם מפקירים בדרך הזאת את שאר החטופים, ושברובם שם כנראה בחיים. אז אני לא מבין את האמירה הזאת, ולמה ללכת על עסקה כזאת.
נדב, רק נכניס לקונטקסט, אות החיים האחרון מאחיך הגיע לפני כמה ימים בסרטון ששודר.
נכון.
כלומר, ראית אותו, אתה יודע שהוא חי, ואתה אומר פה דברים שאני חולק עליך, אבל אני מאוד מעריך את המוכנות לומר אותם. אני אשאל אותך, בסוף, אתה יודע, אם זה תלוי בכולנו, אנחנו רוצים את כל החטופים מחר, פה בבית. אבל זה לא תלוי רק בנו. ויש כאן דילמה, כי קצת כמו משפט שלמה, האם ללכת על עסקת ביניים של 33 בהתחלה, ואחר כך לדון על ההמשך, שכנראה ההמשך יחייב את הפסקת המלחמה ושחרור יותר מסיבי של אסירים, או להגיד הכל או לא כלום, ואז זה כנראה יהיה לא כלום. האם לא יותר נכון להחזיר קודם כל את מה שאפשר, מתוך חשש לאבד את כולם?
בוא נבין רגע. האמירה הזאת שלך היא בעצם באה ואומרת, קודם כל בוא ניתן את הפרס לחמאס שישאר שם. המסע ומתן כרגע, העסקה הזאת מדברת על כך שהחטופים הולכים לשבת שם יותר מעוד שלושה חודשים עד שכולם יחזרו, עם כל ההתמרכות הזאת של חמאס. חמאס, זה לא שאנחנו מנהלים מסע ומתן עכשיו מול איחיה סינואר, אלא אנחנו מדברים מול ההנהגה המדינית, מול המצרים, מול פה, הכל עובר לו מעל הראש, ואז בסוף זה מגיע אליו ומתקבלת תשובה אחרת, מתישהו היא מגיעה אליו. אני לא רואה את הנכונות של המהלך הזה.
תראה, כבר היה לנו...
כמו שאמרו בתחילת הלחימה, הקבינט הביטחוני, המלחמתי. אנחנו הולכים להשפיע על החמאס בכוח. ואני לא רואה את הכוח הזה בשלושה חודשים האחרונים, אלא דווקא עכשיו, בעצם הכניסה לרפיח, אתה רואה שהיא מתחילה להניע את הגלגלים בצד של חמאס לכיוון של התכנסות לכדי עסקה. ואם באמת הכוח זה הדבר שעוזר, אז בוא נמשיך במהלך הזה.
ראינו אחרי
העסקה. ונספר את תנאי העסקה.
קודם כל ראינו שכבר אפשר לעסקות עם עסקאות עם החמאס, והעסקאות האלה הביאו את החטופים.
העסקאות האלה הגיעו בגלל לחץ צבאי מסיבי, וגם עכשיו...
העסקה הזאת התפוצצה, כי לא הסכמנו, לא הייתה הסכמה להמשך, ואז אמרו פה, גם
לא כי לא הייתה הסכמה להמשך, כי החמאס פגע בעסקה, צריך לדייק, הוא לא סיפק את התנאים.
ואז אמרו פה, גם באולפן הזה, בואו נלך על מהלך צבאי רחב, נהרוס את החמאס, והם יחנו ויבואו.
אמרנו את זה מההתחלה.
והלכנו לחאן יונס, והלכנו למרכז עזה, ולא ראיתי שנולדה עסקה חדשה.
יריב, אתה בדיוק מחזק את מה שאני אומר. כי תראה איך התפוצצה העסקה הקודמת, בלי שהושלמה עד סופה. אז על מה אתה הולך פה?
קודם כל בעסקה הקודמת חזרו בני למעלה מ-100 ישראלים חטופים, זה לא דבר מבוטל, ואם היינו הולכים על פי התזה שלך שאומרת הכל או לא כלום, אפילו מאלה, היום מי שהיה שורד היה נשאר.
אתה תן לו ברצינות, הוא לא אמר תן לו לדבר, אבל יריב, אנשים רוצים לשמוע גם את האח של החטוף, בבקשה.
אני לא אמרתי לרגע הכל או לא כלום, אני אמרתי שאנחנו יכולים בכלל לשכוח מהעסקה הזאת ולייצר עסקה חדשה שנכונה לחטופים ונכונה למדינת ישראל, ולהביא את כולם, וזה אפשרי. אבל זה אפשרי במקביל לניהול מסע ומתן מול חמאס, וכדאי שגם יחיא סינואר יהיה מעורב שם כבר מההתחלה, במקביל לדיבורים, לבצע גם מהלכים צבאיים.
ואני אגיד לך עוד משהו.
כדי להעביר לחמאס, אתה היית עכשיו
באולד, אתה לא ניהלת לחימה באמת, גם בגלל לחצים אמריקאים, ואני לא אומר אותם סתם. היה פה ניסיון באמת, בעיניי מביש מולנו. אבל יש פה עוד עניין. אם בעסקה ארוכה, למשל, אם תהיה התפתחות ביטחונית, אני נחיה קרב מול איראן, או מול חזבאללה, זה דבר כזה. אין עסקה. כי זה יבטל אותה, ואז אתה גוזר דינם של שאר החטופים. כלומר, אתה לא יכול להסכים לעסקה שבה ישראל אומרת, אני מרימה ידיים. וזה העסקה שמנסים להציע לנו.
אנחנו מרימים ידיים אחרי 7 חודשים.
אנחנו לא מרימים ידיים, החיילים שלנו מרימים ידיים, הם גיבורים, הם נלחמים עכשיו.
אנחנו נוצרים את האש אחרי 7 חודשים, שבהם ישראל נתנה בעזה מלחמה כפי שהיא לא נתנה אף פעם, עם כמויות הרוגים שלא היו אף פעם בינינו ובין הפלסטינים. זה לא שישבנו בשקט עכשיו בבית ואמרנו, אוי, איזה מסכנים אנחנו. יש כאן שאלה, רגע, שנייה, אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, נדב, אני רוצה לשאול אותך. בוא נניח שאנחנו הולכים איתך, ואנחנו מפעילים את כל כוחו של צהל, ואנחנו מחסלים את חמאס, אוקיי? אני לא חושב שזה דבר שהוא ריאלי.
תגיע לשאלה, כי יש לנו 1.5 דקות.
הרי ברגע הזה, לחמאס לא יהיה אינטרס לשחרר את החטופים, יהיה לו אינטרס אולי אפילו להרוג אותם, ולכן אני שואל, האם חיסול חמאס הוא לא בהכרח גם חיסול החטופים? והאם לא נכון בשלב הנוכחי הזה
להציל
את החטופים? זה לא קנייה, זה עסקה.
זה לא עסקה, זו קנייה. בוודאי שכן זו קנייה. כי אם אתה משאיר את החמאס בשטח, אין אף אחד שיחזור ליישובי העוטף. אף אחד.
אני טוען שהחמאס
ישאר... תן לו לענות בבקשה, תודה.
האינטרס של חמאס זה להוריד את מדינת ישראל על הברכיים, להניף דגל לבן ולהגיד, אנחנו הפסדנו ואתם ניצחתם. זה המסר שאתה רוצה להעביר לשכונה שלנו, לעולם?
איזה בן אדם אחראי? הוא בן אדם אחראי, אח שלו חטוף, והוא מסתכל על כלל עם ישראל, ואתה מסתכל על העניין הפוליטי.
אירל, אני מסכים איתך שמה שהוא עושה זה אצילות נפש. אני לא מסכים איתך שמה שאני עושה זה שאני מסתכל על העניין הפוליטי, זה גועל נפש.
אוקיי.
זאת אצילות נפש, ואתה אמרת עכשיו דברי גועל נפש. עכשיו אני אגיד לך מה השאלה פה.
20 שנה אתה אומר את זה.
אנחנו, אחרי שהיינו במלחמה מול עזה קשה, ואחרי שפגענו אנושות בחמאס, ואחרי שהורדנו שם למעלה מ-50% מהמבנים, יש שאלה, האם החטופים הם לא חלק מהמשוואה? יש לזה מחיר, אני לא באתי ליפות המציאות, בעסקה יש מחיר, זאת השפלה לאומית, הנה אני אומר זו השפלה לאומית, זה
שחרור חטופים.
אני אומר בסוף, זאת הדרך היחידה להביא את החטופים.
זה הדרך היחידה?
ולכן... הדרך היחידה היא להגיע למסע ומתן תוך כדי הפעלת לחץ על החמאס והבהרה, שהחמאס לא ימשיך להיות שם. בסופו של דבר, אנשים צריכים לחזור לגור באזור רצועת
עזה. זה לא עבד אחרי העסקה הראשונה.
אם אתה משאיר שם את החמאס להמשיך ולשלוט, איך אנשים יחזרו לגור שם?
זה לא
עבד אחרי... אתה יודע מה בן גוריון היה עושה, אתה יודע?
מה?
אני אגיד לך, בן גוריון שבא אליו יואל ברנד, עם עסקת 80 אלף יהודים, עסקת המסעיות המפורסמת, שהוא נשלח על ידי אייכמן, הם הסגירו אותו ישר לבריטים, את יואל ברנד, ולא היו מוכנים לשמוע על זה.
אז אתה מבחינתך להקריב את החטופים.
חס וחלילה, חס ושלום.
לא, כי זה מה שאני מבין.
אלוהים אדירים, אתה מבין דבר לא נכון, אני אמרתי, כי הרבה פעמים מדברים ונשבעים בשמו של בן גוריון כמנהיג, בן גוריון לא היה אפילו הולך לדבר הזה. אני נותן לך דוגמה. אממה, יושב פה בן אדם, אח שלו חטוף, הוא אומר לך, זו דעתו. הדרך לשחרר את החטופים היא רק באמצעות המשך הפעלת לחץ צבאי ומסע מתי...
ואני אומר, זה לא עבד?
אוקיי, אני חושב שזה עבד, כי עובדה זה עבד בסיבוב הראשון.
עובדה שאחרי...
אוקיי, לא עבד.
אחרי העסקה הראשונה, הפעלנו כוח כמו שלא הפעלנו מעולם, וזה לא הביא עסקה.
הנה, עובדה שזה מזה... טוב.
דווקא בתקופת ההפגה...
אלוהים, אני כאילו... תראה, נדב, אתה מבין מול מה אני מתמודד?
נדב.
מול הכחשת מציאות. הכחשת מציאות.
רגע, סליחה.
הם שחררו אותם כי הם פחדו, וגם עכשיו הם זזו כי הם פחדו.
המניפולציה הזאת של להגיד הכל או כלום, או שאין רצון להחזיר את כל החטופים או להקריב את כל החטופים, זה אמירה שמייצרת איזה דמוניזציה.
הנה, אני שואל אותך, נדב, אתה חושב שאני רוצה להשאיר את החטופים?
חס וחלילה.
אתה חושב שלא אכפת לי?
אני הבן שלי, אני מנשק את האדם, לכו לשחרר אותם. אני חושב שאתה לא מוכן לשלם את המחיר.
אני מתינוק ועד ראש
הממשלה. לא מוכן לשלם את המחיר. חיילים נהרגים, איך אתה אומר דבר כזה? משפחות נהרסות.
אתה לא מוכן.
יאללה.
אתה לא מוכן לשלם את המחיר.
טוב, תודה, נגמר לנו התוכנית. לא מוכן לשלם את המחיר. תתפייש.
שידור מיוחד. אחרי החדשות, גיא פלג.